שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו כבר בחודש ניסן, היום השני של חודש ניסן, בין הזמנים, ועדיין גם בבין הזמנים צריך ללמוד וללמד תורה. והיום אני רוצה שנעסוק בברכה מיוחדת שאנחנו מברכים אותה רק פעם אחת בשנה, ואחת מששת הברכות היחידות שמברכים אותם פעם בשנה בלבד, וכוונתי לברכת האילנות. יכול להיות שחלקכם כבר ברכתם ברכת האילנות בשבת, אולי נתייחס בהמשך השיעור לדעת המקובלים, לפיהם לא מברכים ברכת האילנות בשבת, אלא רק בימות החול, ובעצם נוצר מצב שרק מהבוקר אפשר לברך ברכת האילנות לדעת המקובלים. אבל בואו נדבר על הברכה, ברכת האילנות. לכאורה ברכה קצרה, לוקחת 15, 20, 30 שניות בלחץ, לא ברכה ארוכה מבחינת הטקסט או כל הטקס, אין יותר מדי לפני ואחרי, רק לצאת החוצה לברך על שני אילנות. ועדיין אני אקדים ואומר, יסוד השיעור הזה בשיעור שעברתי בישיבה בשנה שעברה והוא נמצא ביוטיוב, אבל נחזור על הדברים, קצת הערות באלף ובעין שהתחדשו השנה, ודבר בעיתו מה טוב. אז מי שכבר בירך בשבת או בירך הבוקר, הרוויח להיות מהזריזים המקדימים למצוות, ומי שטרם, אז יוכל ככה לשמוע את הדברים, ובעזרת השם אני מקווה שזה יעורר אותו לכוון ולהתכוון יותר, לא רק בזמן הברכה עצמה, אלא בכלל במהות של ברכת האילנות. ונתחיל בצורה מסודרת, נתחיל מהרובד ההלכתי הנגלה, ולאט לאט נעמיק לרובד הפנימי, וגם הלכה למעשה משמעות עבורנו. אז אני מתחיל מדברי ערוך השולחן, אור החיים סימן ריש כפוו. כותב לנו בסעיף א' בסימן ריש כפוו, היוצא בימי ניסן מרואי אילנות שמוציאין פרח, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, ובא בו בריאות טובות ועניינות טובות להנות בהן בני אדם, כלומר, שנותן שבח והודעה לשם יתברך שברא בשביל האדם, אפילו דברים שאין בהם הכרחיות לחיי אדם, כמו פרי אילנות, ולכן אין מברכים ברכה זו על זרעים וירקות, דאלו הם כהכרחיות, ולא כן הפירות, הוא מברך בשעת הפריחה, דאז ניכר שיוציאו פירות. ובמדינתנו, ערוך השולחן חי בנוברדוק, כן, ברוסיה, ובמדינתנו אינו בניסן, אלא באייר, או תחילת סיוון. כלומר, אני מסביר, הלבלוב, תחילת הפריחה בנוברדוק באירופה, זה לא בניסן, אלא יותר לכיוון אייר סיוון, שיותר מתחמם. ואז אנו מברכים, ואין ברכה זו אלא פעם אחת בשנה, אפילו רואה אילנות אחרות, דברכה זו היא ברכה של הודעה כלליות על חסדו וטובו יתברך, והניזהר בברכה זו עליו נאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. עד כאן מעתיק ערוך השולחן מדברי אליה רבה. סעיף ב', הטור והשולחן ערוך כותבו דאם יחר לברך עד אחר שגדלו הפירות לא יברך עוד. אבל המורדכי כתב שברך, ויש אומרים דלא פליגי, דמורדכי מיירי שלא רעם כלל עד אחר גדולם, והטור בשולחן ערוך מיירי כשראו מקודם ולא ברכו ואז לא יברך, דברי הבך. ויש מי שדחה דבר זה, דוודאי אינו תלוי ביראה ראשונה, וגם אפשר לומר, דעתו בשולחן ערוך מיירי שלא ראו עד אחר גמר גדולם, דאז יש ברכת שהחיינו, והמורדכי מיירי קודם גמר גדולם, וכולי וכולי, וכן יש לנהוג מיהו בלאו הכי, אומר ערוך השולחן, שימו לב, מיהו בלאו הכי רפויה ברכה זו אצל ההמון. ועיין בדק הבית שכתב בשם רי שלא נהגו לברך, אבל כל תלמיד חכם ויראי השם נזהרים בברכה זו. ומעניין מאוד, עד כאן דברי ערוך השולחן, למה הברכה זו, ברכת האילנות, רפויה מצד המון העם? אז אולי בגלל שבאירופה הלבלוב מגיע רק יותר לכיוון מאי-יוני, כלומר אייר סיוון, אבל בכל מקרה מציין ערוך השולחן בסוף סעיף ב' לדברי בדק הבית, הבית יוסף, שתלמיד חכם ויראי שמיים, תלמידי חכמים ויראי שמיים נזהרים בברכה זו. למה? אז בואו נתחיל לראות לאט לאט את הרובד הפנימי של ברכת האילנות, ואז יסביר לנו דווקא תלמידי חכמים נזהרים בברכה הזו. אחידה רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, בספרו מורה בעץ בסימן ז', אני יש לו שני סעיפים שמתייחסים לברכת האילנות. סעיף קצ"ח, ישתדל לברך ברכת אילנות בימי ניסן, והמדקדקים מקפידים שיהיה בניסן דווקא, ויש שתי אילנות ויוצאים לשדה לברך. סעיף קצ"ט, מאוד יתעצם בכוונתו בברכה זו שהיא לתיקון הנשמות שהן מגולגלות בעצי בשמים והעשבים בזמן הזה, ויבקש עליהם רחמים. ופה יש לשאול, למה דווקא הברכה הזו קשורה לתיקון הנשמות שמגולגלות בצומח? ולמה דווקא בניסן? אז בואו אני רוצה שנחזור מספר הקדמות על שיעור שכבר למדנו לפני 4 שנים בערך, אודות תורת הגלגול של רבי שמעון בר יוחאי. זה היה שיעור על ל"ג בעומר. בואו ניתן ככה רקע על רגל אחת על מה שמכונה תורת הגלגולים על פי קבלת האריז"ל והזוהר. זה נשמע מאוד מאוד מיסטי, איזוטרי, כדור אזור הדמדומים, מה עכשיו עוסקים פה בגלגולים. מה אנחנו בכלל יודעים על תורת הגלגולים בזוהר הקדוש, יש, או כתבי אריזה, יש לנו שאר הגלגולים, בזוהר זה בפרשת משפטים, קובץ שנקרא סבד המשפטים. אז לפני שנתחיל להסביר טיפה על תורת הגלגול, בואו נראה דווקא התייחסות הלכתית, אודות החיוב להאמין בעניין של הגלגול. ואני מקריא משו"ת מהרלב"ח, מורנו הרב לוי בן חביב, שהיה רב גדול בירושלים במאה ה-16, מקביל לתקופה של האריז"ל ויעקב ברז בצפת. השו"ת שלו התפרסם מאוד סביב הפולמוס על חידוש השמיכה בזמנו. אבל בשו"ת מהרלב"ח לרבנו לוי בן חביב בסימן ח', אני מקריא, יש לו התייחסות מעניינת. ובעניין השאלה ששאלת, אם אמונת הגלגול הוא דבר הכרחי להאמין בו הכל, דע כי בעוונותיי עדיין לא זכיתי לחוכמה הזאת, יען כי לא ניתן לאדם רשות להבין בה מעצמו ולחקור עליה, אלא כשמה כן היא, שצריך שיקבל אותה מרב, שקיבל גם הוא. ובזמן הזה, בארצותינו, לא היו נמצאים אנשים כל כך שלמים בה. כלומר, הוא אומר שבזמנו, איפה שהוא גדל, לא היו אנשים שידעו על תורת הגלגול. אבל הוא ממשיך, האמנם בדבר הזה הפרטי כבר ראיתי ובינותי והבנתי בספרים, ומצאתי כי חכמינו זיכרונם לברכה, אותם שהיו אחר חתימת התלמוד ימים רבים נחלקו לשני כיתות. הוא מסביר שיש שני קבוצות של חכמים בחז"ל לגבי היחס שלהם לגלגול. הכת האחת, כת החוקרים בעיקרי האמונות, כפי שכולם לבד, בעיקרי האמונות כפי שכלם לבד, ומתעסקים בחוכמות החיצונות. ובליבם של אלה קשה להאמין האמונה הזאת, יען כי כפי השכל יש עליה קושיות שלא השיגו שכלם ליישבם. אמנם יש כת אחרת גדולה מאוד מחכמי ישראל המאמינים, וכולם כתבו עליה כי אמונה אמיתית ועיקר מעיקרי התורה לתרץ קושיית צדיק ורע לו. ולמסקנה כותב המהרלב"ח, וכולנו אנחנו מחויבים לשמוע דברי אלו האחרונים ולהאמין האמונה הזאת בלי שום פקפוק וספק כלל. כותב שו"ת מהרלב"ח שכולנו חייבים להאמין בתורת הגלגול, גם אם אנחנו לא מבינים אותה, איך היא פועלת, למה היא פועלת, אבל אנחנו מחויבים להאמין בה. נספר פה כמה סיפורים כדי להסביר את זה. שמעתי בנערותי ממורנו הרב משה ארמוני שליט"א, מגדולי המקובלים בירושלים, ששאלתי אותו בתור נער, בתור בחור צעיר, מה זה תורת הגלגול. אז הוא נתן לי משל, בדיוק באותו זמן היה איזשהו אסון הומניטרי, איזשהו צונאמי גדול באחד האיים הקריביים או משהו כזה, ושלחו משלחת סיוע ישראלית, נדבר לפני כמעט 20 שנה או 20 שנה בערך, ואז הוא הביא לי משל מסיוע הומניטרי. הוא אומר, נניח שבאי מסוים מקבלים חדשות, ידיעות, שכל האי הזה ספג צונאמי ואין להם אוכל, כל התבואה, הכל הלך, הכל נהרס. ועכשיו יש פה בחור בישראל, סטארט-אפיסט, הוא אומר, יזם, אומר, אין בעיה, בוא ניקח, סוחר כמה אוניות, מלא עשרות קונטיינרים, נמלא אותם בתפוחי אדמה. תפוחי אדמה זה בסיסי, כי אפשר לאכול מזה גם תפוח אדמה, וגם צ'יפס, וגם פירה, והרבה, וגם סמבוסק, והרבה דברים. ניתן להם את זה לשם, הם יקנו את זה בכסף, כי כסף לא הלך לאיבוד, רק התבואה הלכה לאיבוד, ונרוויח מיליונים. מעולה, הוא למשל ישר סוחר את הקונטיינרים, סוחר את האוניות, קונה מאות דונה, מאות טונות של תפוחי אדמה, שם כמו שצריך באחסון המתאים, ומפליג, ואחרי חודשיים מגיע לאיים הקריביים, וכל האנשים שם רעבים, עם בטן נפחה, אומר, אל תדאגו, באתי להושיע אתכם, הבאתי לכם תבואה, הם שמחים, פותחים את הקונטיינרים, ואוי גוואלד, מה מתברר? הוא אומר לו, מה עשית? הוא אומר לו, הנה, בטח תפוחי אדמה, תפוחי אדמה זה טוב, גם לתפוחי אדמה, גם לצ'יפס, גם לפירה, גם לסמבוסה, גם לבורקס. אומרים לו, לא, הצונאמי הרס את כל התבואה, את הבצלים, את הגוונים, המפונים, חס את הכל, אבל דווקא בתפוחי אדמה הוא לא נגע. תפוחי אדמה שלנו יש לנו רק תפוחי אדמה. מה עשית? תחזור, 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 תביא לנו עגבניות שרי, תביא לנו בצלים, מלפפונים, אל תביא לנו תפוחי אדמה. טוב, הוא מתבאס, רצה, 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 והשתדל ולא הצליח, ואז הוא חוזר חזרה, ועד שהוא חוזר זה עוד חודשיים נסיעה, וכל התבואה מרכיבה לו, והוא נכנס לחובות, ועד שהוא מגיע לארץ ישראל, הוא אומר, רגע, 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 אבל אני לא זוכר, מה הם ביקשו ממני? אז הוא אומר, מה הם ביקשו, אני לא זוכר, טוב, אבל בטח הם צריכים תפוחי אדמה, כי זה גם תפוח אדמה, וזה גם צ'יפס, וגם פירה, וגם סמבוסק, וגם בורקס מעולה, ואז שוב מביא להם תפוחי אדמה, ושוב אומר לו, מה עשית, תחזור, 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 ואז הוא חוזר את ישראל, הוא לא זוכר מה הוא צריך להביא, וככה כל פעם הוא, מה שנקרא, החובות נצברים. תסבירי לרב ארמון, זה בדיוק העניין של הגלגול. אדם מגיע לפה, בא לתקן דבר ספציפי, לא תפוחי אדמה ולא כלום. אתה צריך לתקן עגבניות שרי, אתה צריך להביא בצל, זה השליחות שלך. אבל כשהוא מגיע לפה, הוא לא יודע מה השליחות שלו, והוא בטוח שזה ככה, ואז אומרים לו, לא, תחזור, ואז הוא חוזר חזרה לעולם האמת, אומרים לו, אתה צריך להביא עגבניות שרי, לא תפוחי אדמה, אבל עד שהוא חוזר חזרה לעולם הזה, הוא לא זוכר, משכיחים ממנו. וככה כל פעם, עד שהוא מוצא את העניין. וזו נקודה מאוד מאוד חזקה, שלכאורה אפשר לתמוה, למה אדם, למה אנחנו לא יודעים? אני, הנה, מעיד על עצמי, אין לי מושג וחצי מושג מה הייתי בגלגול הקודם ומה באתי לתקן. בדרך כלל, רובנו ככולנו, אנחנו לא יודעים מה היינו בגלגול הקודם. ולכן, מילה, מה באנו לתקן? רבי אברהם ישוע של מאפתא, אחד מגדולי החסידות, שקבעו לו את הבעל שם טוב במז'יבוז', אז הוא מעיד על עצמו שהוא כבר פעם עשירית שהוא בגלגול. הוא אומר, אני יודע, פעם הייתי כהן גדול, פעם הייתי ריש דוכנה, הייתי ריש, הוא אומר, היה ריש גלות בבבל, הוא ידע להגיד כל דור ודור במה הוא היה. ובגלל שהוא ידע מה הוא היה, אז הוא אמר שהוא היה שליח ציבור במוסף ביום כיפור, שמגיע בסדר העבודה, וכך הייתי מונה. הוא אומר, הוא לא היה אומר, וכך היה מונה, הכהן הגדול, הוא אומר, וכך הייתי מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, וכולי. אז הוא ידע, אבל אנחנו לא יודעים. גם האדמו"ר מקומרנה, מורנו ורבנו הקדוש רבי יצחק עדי, כי יהודי חל ספרים מקומרנה, מעיד על עצמו בחיבורו מגילת סתרים, שהוא ידע את כל הגלגולים שלו, אומר, בעבר הייתי גלגול של הגר"א, הגאון מווילנה, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, של אור החיים הקדוש, של רבי חיים ויטל, עד נשמת קין. הוא אומר, עד גן עדן, הוא ידע מה הוא היה בגלגולים. שמעתי ממורנו ורבנו, מורנו ורבנו הצדיק, הרב ירמה ברג'יל, זכותו מגנה עלינו, שאדם לא יודע מה היה בגלגול הקודם ומה היה צריך לתקן פה, ושנייה אחרי שהוא מסתלק מהעולם, אז מגלים לו לאדם מה היה בגלגולים הקודמים ולשם מה היה צריך לתקן. ככה מובא גם דבר הפלא יועץ שעוד מעט נקרא, אבל זה מעניין, אנחנו לא יודעים. אבל מסביר האריזה לקדוש, שבעלי החיים, בעלי החיים כאן ועכשיו, בזבובים והיתושים והכלבים והחתולים, והג'ירפות והזברות והפילים והאריות, כל בעלי החיים יודעים כל הזמן, 24/7, מה הם היו בגלגול הקודם, מה הם פגמו ומה הם צריכים לתקן. עכשיו, זה נורא והיום. תסתכלו, תצאו מהבית, תראו חתול שהראשו ורובו בתוך הזבל, נובר בזבל. הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהלוכל צריך לברך, אבל הוא חתול, הוא יכול לעשות מיהו. הוא לא יכול לעשות שהכל נהיה בדברו. אחרי שהייתי מגיע לבית מדרש, לכולל של מורה ורבנו הצדיק הרב יורם מנתיבות, זכותו מגנה עלינו, ומי שזוכר, רחוב בן איש חי אחד בנתיבות, והיה שם תמיד מסביב לבית מדרש מלא מלא חתולות מגעילות ענקיות כאלה עם פצעים, ממש חתולות מגעילות, שכל פעם החתולות, זה לא החתולות, זה הנתיבות, זה לראשונה עם חתולים, כל פעם ניסו להיכנס לבית מדרש, וכל פעם הדלת הייתה סגורה, והם לא, היו כזה שלט להקפיד לסגור את הדלת שהחתולים לא ייכנסו. והבן של הצדיק, הרב ישראל שליטה, הוא כל פעם אמר לאבא, אבא, למה אתה ככה, תראה, החתולים פה, זה ממש מציק לאנשים, בוא נביא מדביר ונעיף את החתולים. אמר לו הרב ירמה הצדיק, החתולים האלה זה גלגול של מתנגדים שמזלזלים בצדיק. אז עכשיו הם חזרו לפה בתור חתולים והם חתולות, והם רואים איך כל העולם בא לצדיק כדי לבקש ברכה, וזה התיקון שלהם, שהם ירצו להיכנס ולא יצליחו. ולכן אני חוזר לשו"ת מהרלב"ח, הסוד של הגלגול מסביר לנו ומיישב לנו הרבה תמיהות קשות שנראות לנו בעיניים הגשמיות שלנו. למשל, שכר ועונש, צדיק ורע לו, קשרים חברתיים, למה אדם גר פה ולא גר שם, למה הוא התקבל לעבודה הזו ולעבודה, לא לעבודה הזו, זיווגים, מחלות, שלא נדע. ויש איזה נפקמינה לסידור התפילה. אנחנו אומרים בפתיחה לתחנון, ובחודש ניסן כידוע לא אומרים כבר תחנון, אבל לפני תחנון אנחנו אומרים יש הקדמה, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, איי איי איי, נכון? אבל, ואז הווידוי, אנחנו ואבותינו חטאנו, והווידוי זה לא אשמתי, בגעתי, גזלתי, דיברתי דופי, לא, אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, לשון רבים. אומר הרשש, בשם האריזל הקדוש, שאנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, אנחנו צריכים להגיד בלשון רבים ולכוון על הגלגולים שעברו. לא רק אשמתי עכשיו שקמתי מאוחר ולא התפללתי כמו שצריך, אלא אשמתי גם בגלגול הקודם, הגלגול הקודם קודם קודם, אשמנו ברבים. ולכן בסידור הרשש הקדוש של רבנו שלום שרבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש לשם ייחוד מאוד מרגש לפני תחנון. אני מקריא לכם חלק ממנו. הנה אנחנו באים לקיים מצוות עשה של הוידוי, בעדנו ובעד כל עמך ישראל, החיים והמתים. כלומר, כשאני עושה תחנון וידוי, אני מכוון על כל עם ישראל החיים והמתים. לכן, רבי אליעזר פפו, בספרו הנפלא פלא יועץ, נותן לנו שלוש עצות לכל מי שחזר בגלגול, ותקשיבו טוב, כי ככל הנראה רובנו ככולנו חזרנו בגלגול, כנשמות חדשות בדור הגאולה, ומחזה נדיר ביותר. אז בואו נראה את הסיכום של הפלא יועץ, רבי אליעזר פפו בסילסטרה, הוא נפטר בתקופ"ח 1827, שלושה דברים שנובעים מהערך של מי שמאמין בתורת הגלגול, ואני מקריא מספרו פלא יועץ, ערך גלגול. אמונת הגלגול היא תעורר את האדם הרוצה ליתן לב ליראה את השם יראת העונש, כי ייתן ליבו אל כי רבים החובים לרשע, ומר מאוד ממוות ומכל חבלי גיהנום הוא ראת הגלגול, שתתגלגל נפשו בדומם, צומח חי מדבר, ומרעה אל רעה יוצא בגלגולים מינים ממינים שונים, כמובן בספרי המקובלים, ואפילו על עבירות שנראים קלות ודשו בהן רבים, תשמר שערות אנוש ויחיש מפלט לו בעודו בחיים חיותו, עד אשר לא תחשך השמש ולא יועיל חרטתו, כי אז נפשו תכיל, תזעק בחבליה, כי מר לה לנפש היותה בגלגול, בדומם צומח ובבהמה, וחיות ועופות ודגים טהורים, וגם לא טהורים, וכל רמס האדמה. ואף על פי שכשהוא בגלגול, בן אדם אינו זוכר מהגלגול הקודם, כשהוא בדומם צומח חי, זוכר ראשיתו שהיה שר וגדול, ואחריתו היה נבל, ונפשו עליו תאבל. כדברים האלה החי ייתן לליבו ויצייר בעצמו כאילו בעל ראשו ויחיש מפלט לו עד אשר תשיג ידו גאולה תהיה לו. וגם מתוך אמונות הגלגול למי חשבה היא, כלומר צריך לחוש, שמה בגלגול שעבר הרבה טומאה ואשמה ועליי מוטל לתקן את אשר יבטו ולכן יהיה מפליג לעשות מצוות ומעשים טובים וסיגופים ותעניות ותיקונים ואפילו כל העולם אומרים לו צדיק אתה וידע בנפשי כי זך וישר פעולו יהיה בעיניו כרשע, כידוע מאמר ז"ל, שכך אומרים לאדם בשעת יציאתו מרחם אמו, ואחד מן הטעמים הוא מחמת הגלגול, כי לא ידע האדם מה קדמו ומה עבר על ראשו בגלגולים שעברו. ומה גם בדורות הללו שכבר גילו לנו מקובלים, שרוב בני האדם הם מגולגלים שעברו, מגלגולים שעברו, ואין מעט אשר ימצא נשמה חדשה, כן, וזה כותב לפני 200 שנה, נשמה חדשה שבאה פעם ראשונה, אבל זאת ראוי שיקנה לבבנו, כי דלונו מאוד. ואין איתנו יודע מה אנו ומה באנו לתקן כאשר היה בימי קדם מזמן הרב האריז"ל ולכן ראוי לאדם שיהיה מרבה להיות עושה ולעולם יהיה בעיניו כנושה אולי ירצה וגם מתוך אמונת הגלגול ידע אדם כי משפטי השם אמת עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט ולא יתרעם על מידותיו יתברך כמנהג כמה בוערים בעם כן לשון בערות שכאשר באים עליהם ייסורים קשים פוערים פיהם כלפי מעלה ואומרים ריבונו של עולם מה פישי ומה חטאתי, האם חטאי ופשעי גברו על כל העולם, למה תעשה כל העבדיך, ולו חכמו ישכילו כי עצור תמים פעולו וכל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא נותן לאיש בדרכיו וחפרי מעלליו, ולא נתקנו עלילות. ואם בגלגול זה, זך וישר פעולו, אלו האיסורים הם לא על הגלגולים שעברו כידוע, מאמר המקובלים שגילו שאיסורי איוב, ביותו תם וישר וירא אלוקים ושר מרע נתחייב בהם, על הגלגול שעבר, כן, לפי הסוד, שאיוב היה תרח, אבי אברהם אבינו עליו השלום. וגם בזה יש לשוב לדעת על איסורים קשים שסובלים ילדים קטנים, עתיקי משדיים, גמולי חלב ומיטות קטנים, שוודאי התינוקות לא חטאו. וגם על ידי הגלגולים מתגלגלים, ענייני הזיווגים ומיטות וכל המקרים, הכל הוא מפלאות תמים דעים, במידה, במשקל ובמשורה, כאשר רואה בספרי המקובלים המספרים ענייני הגלגולים בעיניו יראה, ולבבו יבין ויאמר מה רבו מעשיך השם ומה נפלאת אהבתו, נפלאות אהבתו לנו, אשר חשב מחשבות לבלתי דרך ממנו נידח, היא שם אדוני מבורך ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז בואו נסכם, אומר לנו בעצם רבי אליעזר פפו הצדיק בעל פה ליועץ, שיש לנו שלושה דברים טובים שצומחים לנו תועלת מהם מתוך האמונה בגלגול. א', מוסר עמוק ונוקב לא לחטוא. מחשש שמא נחזור בגלגול, בגלגול בזוי על מה שעשינו. זה עצה אחת שבבחינת צור מרע. ב', להוסיף בעבודת השם, בהתעלות בתורה ומצוות, מחשש שמא פגמנו בעבר ועכשיו צריכים לתקן, וזו עצה בבחינת עשה טוב. וג' להצדיק את הדין בכל אשר עובר עליו, שמא זה מחמת קלקול הגלגול הקודם, וכל הייסורים שאנחנו סובלים זה מהגלגול הקודם, אז לקבל את הדין. ואז בהצדקת הדין וקבלת הייסורים אנחנו מתקנים ומשלימים את כוונת הגלגול. לכן הפועל היוצא מעבודת השם מעניין האמונה בגלגול, שחידש לרבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש ברוך המשפטים, ושכלל את זה אריזה לקדוש, זה במילה אחת אמונה. מי שמאמין בגלגול צריך לפתח אמונה תמימה, להתהלך עם השם בתמימות, לא לנסות ולחקור או להשפיע באמצעות קבלה מעשית וקמעות וכולי. אז הרחבנו קצת, פתחנו סוגריים, באופן כללי על ענייני תורת הגלגולים והיחס שלה אלינו. עכשיו בואו נסגור סוגריים ונחזור לנושא שלנו. למה זה קשור דווקא לברכת האילנות שעליהם ניתן לברך דווקא בימי ניסן? למען האמת, צריך להגיד בישרות שאין לנו עיסוק בברכת האילנות או בכוונות של ברכת האילנות בזוהר הקדוש, וגם לא בכתבי האריז"ל הקדוש. העיסוק בכוונות הברכה של ברכת האילנות נזכר לראשונה בסוף המאה ה-18 בכתבי רבי שמואל קונפורטי, הוא מקובל גדול שפעל בבולגריה, שזה מקביל לתקופה של ראשית החסידות, אבל יסודות הכוונה נעוצים כבר בשאר הכוונות, שאר הגלגולים, 116 בצפת, וממילא נבין את החיבור בין ברכת האילנות, שבה צריך להתעצם ברחמים ובתפילה על הנשמות של המגולגלות, לבין חודש ניסן, ובפרט תחילת החודש, ראש חודש ניסן שהיה בשבת אתמול, א' ניסן. יש לנו מחלוקת בגמרא מסכת ראש השנה, נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם, רבי יהושע סובר שהעולם נברא באלף בניסן, ורבי אליעזר באלף תשרי. כמובן שורש המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, זה מתי נברא האדם הראשון. ולכאורה, יפלא, מה הפלא? למה יש פה תמיה? איך רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו במאורע שהוא היסטורי? כלומר, אדם הראשון או שהוא נולד בניסן או בתשרי, מה המחלוקת? ולהריז על הקדוש בשער הכוונות לראש השנה, יש שיטה מרתקת ליישב את המחלוקת ביניהם. כך כותב בשער הכוונות, דרושי ראש השנה, דרוש א'. ונחזור לעניין אחד, לבר עניין מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, שנחלקו אם בניסן נברא העולם או אם בתשרי נברא העולם. וכבר נתבהר לאל ביאור מחלוקתם מה עניינו, אבל עדיין נשאר לנו לבאר איך שתי הסברות הן אמיתיות, דברי אלוהים חיים ולא פליגי, ואין בזה מחלוקת. ועל דרך זה היה בכל העולמות כולם, כי יש בהם חיצוניות ופנימיות. והנה רבי אליעזר ורבי יהושע, מר רבי אליעזר בתשרי עירי, כלומר בבחינת החיצוניות שהוא כללות העולמות בעצמם, ומר רבי יהושע בניסן עוסק עירי בבחינת הפנימיות שהוא עניין הנשמות ולא פליגי, כי בבחינה זו נכנסת בחינת הנוקבה בתחילה, ובבחינה זו נכנס הזכר בתחילה. נסביר. לשיטת האריז"ל על הקדוש, ראש חודש ניסן הוא ראש השנה, אבל מבחינת הפנימיות, מבחינה פנימית, כלומר ראש השנה של הנשמות, ואילו בתשרי זה ראש השנה לגופים עצמם בחיצוניות. כמו ביצירת הוולד, שקודם כל יש ירידת נשמה, ורק לאחר מכן יש 9 חודשים שהגוף העובר מתפתח בבטן של אמא. ועכשיו ננסה לקשר הכל, את כל מה שדיברנו עכשיו בין נגלה ובין נסתר, לפי הדרשה המיוחדת של רבנו יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי, כפי שהוא כותב בפתיחה לפירושו על אגדה של פסח, אגדה מאוד חשובה ומומלצת, מי שאין לו אותה מומלץ לרכוש, אגדה שנקראת אורח חיים. אז אני מקריא מתוך דרוש לברכת האילנות, מהאגדה של פסח אורח חיים מהבן יוסף חיים מבגדד. החודש הזה לכם ראש חודשים, נראה לרמוז בסייעתא דשמיא על פי מה שכתב רבנו אריז"ל לשער הגלגולים הקדמה כ"ב, וזה לשונו. ראוי שתדע כי לא בכל זמן יש כוח אל המגולגלים הנזכרים, בדומם ובצומח וכולי, לעלות משם ולהתקן, כי לכל זמן ועת לכל חפץ. אמנם זהו זמן עלייתם, דע כי מי שנתגלגל בדומם, וגזרו עליו זמן קצוב של כך וכך שנים, הנה, כאשר יגיע זמן עלייתו מן הדומם להתגלגל במדרגת הצומח, אינו עולה רק ב4 חודשים ממצאים שבי"ב חודשי השנה, והם אב אלול, תשרי חשוון. ואם זמן הקצוב להם לעלות נשלם ב4 חודשים, אלו עולה. ואם לאו, צריך להמתין עד שנה אחרת. ב4 חודשים אמצעים הנזכרים אשר בא. וזמן עלייתה מן הצומח אל החי הוא ב4 חודשים ראשונים, שהם ניסן, אייר, סיוון, תמוז. וזמן עלייתה מן החי אל האדם הוא ב4 חודשים אחרונים, שהם כסלו, טבת, שבט, אדר. גם רמזו רבותינו לברכה באומרם, כן, בגמרא, ריש תורה בדיקולה, סליק לאיגרא. כלומר, מי שרואה, נגיד את זה בעברית, כהרואה שור שחור בימי ניסן, יברח ממנו ויעלה לגג, מפני שהשטן מרקד בין קרניו. והעניין הוא כי כאשור שהוא דין הקשיא, דין קשה יותר, מוכן להתגלגל בו הנפש. יותר משאר הבהמות, ולכן יברח ממנו, מה שאין כן משאר הבהמות, לפי שקדם לנו, שאין זמן עליית המגולגל בצומח לבעלי חיים, אלא מניסן ואילך. לכן ביומי ניסן, שאז נכנס בו המגולגל הרשע ההוא, אולי על ידי תוספת העיבור או הרע, יזיק למי שיפגע בו. אבל אחר שהורגל בו אינו מזיק, ולכן אין קפידה אלא בחודש האחד לעלייתו, הוא חודש ניסן, שהשור באוכלו העשב הצומח, נתגלגל בו הרשע ההוא, שהיה בתחילה בצומח ההוא, עד כאן לשונו ז"ל, עיין שם. ממשיך הבן איש חי וכותב, נמצא החודשים הראשיים של עליית הדומם והצומח והחי, הם אב ניסן כסלו, וראשי תיבות שלהם ענח. כן, ענח זה גם מושג בקבלת האריזל של שבירת הכלים, אורות, ניצוצות וכלים, וגם ראשי תיבות אב ניסן כסלו. ובזה יובן רמז הכתוב בעמוס פרק ז', והנה אדוני ניצב על חומת ענח ובידו ענח, כי השם יתברך הוא המסייע והעוזר בבירור ועליות של נשמות המגולגלים האלה, אשר ראשית בירורם עם שלושה חודשים הנרמזים באותיות ענח. הרי ניסן הוא ראש לעליית הצומח, והוא אחד מן שלושה הראשים, ולזה אמר החודש הזה לכם ראש, כי הוא ראש אחד מן השלושה הראשים שיש בחודשים. ולכן ברכת האילנות היא בחודש ניסן דווקא, כדי לסייע הבירור של הצומח המתחיל בזה החודש, שאז על ידי הברכה הזו בסודה, יצליחו המברכים להעלות הנשמות המגולגלים בצומח שתי מדרגות בפעם אחת. דענו שיעלו מן הצומח אל אדם, בלתי שיצטרכו להתגלגל בבעל חי, ועל ידי התורה שלימדו בעת הברכה, יזכו לעלותם עד למעלה להתקן, ולכן חסידים ואנשי מעשה משתדלים לברך ברכה הזו בצירוף עשרה, כלומר במניין, כדי שאחר הברכה יאמרו פסוקי תורה ויאמרו קדיש, והכל כדי להיות להם לימוד התורה והקדיש, עזר אל ברור ועליית נשמות נשמות אשר בצומח, וכולי וכולי וכולי. אני מדלג פה ויסביר מה שבעצם הבן איש חי מסביר לנו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. טוב, אני אקרא פה עוד קטע ואז אני אסביר. והוא כאדם על ידי עסק התורה שעוסק בהילוכו לארץ, יוכל להעלות הניצוצות אשר בדומם בפעם אחת, מן הדומם לאדם. כמו שכתבו המקובלים, אמר הגמרא בברכות, דינק את רחמי ישראל, כי אבו שקלי ואזלי. שהוא רוצה לומר, כי על ידי הילוכה המלוך מדבר בדברי תורה, הוא שקלי, ניצוצות מן הדומם, ואזלי. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. הוא אמר, ממנה עפר יעקב, רוצה לומר, ממנה המרגליות של ניצוצות קדושה שמוציאים מן העפר שהוא הדומם. ועוד נתן לנו כוח, כדי לפעמים אנחנו מעלים ניצוצות אשר בצומח בפעם אחת לאדם, על ידי שנאכל פרי הצומח ונברך עליו, ולא יצטרך הניצוץ להיות מתגלגל בבעל חיים. וזהו שאומרים שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות, שהם הבהמות הקשרים שראויים לאוכלם. ואילנות טובות שהם בעלי פירות הראויים לאכילה, לענות בבני אדם, דאז יעלום על ידי אכילתם. וכך מסביר הבן איש חי על כוונת בורא נפשות. כלומר, יש לנו שתי אפשרות לפרש מה הכוונה בורא נפשות טובות לחסרונן, על כל מה שהברת לחיות משכו חי, ברוך חי עולמים. מי זה נפשות לחסרונן? אני הנפש החסרה, אין לי אנרגיה, אין לי דלק, הבאת לי עכשיו תפוח, כן, התפוח הזה מחיה אותי, הבאת לי עכשיו איזשהו מיץ טוב ככה, מים קרים עם קרח, זה מחיה אותי, לאחרת במשכוחה ברוך חיי עולמים. זה על דרך הפשט, אבל אומר הבן איש חי על דרך הסוד, על כל מה שבראת לאחרת בנפש כל חי, בניצוץ, בתפוח הזה יש ניצוץ קדוש, ועל ידי זה שאני ברכתי, וכיוונתי והעליתי אותו, אני תיקנתי, החייתי את הניצוץ, מדומם או צומח, אם זה המים או תפוח, להיות מדבר, להיות אדם חי, יהודי, חסדאי, שתה אותו עכשיו. ולכן, כל מה שבאת להחיות בהם נפש כל חי, זה אומר, זה מכוון על הניצוץ שבמאכל שהעליתי אותו. ולכן הוא מסכם, ואני מסכם, מאחר שניסן היה מסוגל לבירור ניצוץ הקדושה יותר, כי בו יצאו ישראל ממצרים ברכוש גדול, והם ניצוצות שלקחו ישראל ממצרים, והוא רכוש רוחני שכתבו וינצלו את מצרים. ולכן באמת, אומר פה הבן איש חי הקדוש, שכל העניין של ברכת האילנות זה דווקא בניסן, כי ניסן זה בו הזמן שבו יש את היכולת להתעלות מהמרחב הצומח למרחב החי, ואם אנחנו גם עוסקים בדברי תורה, ולכן הבן איש חי תיקן סדר של מזמורים ולשם ייחוד מרגש לפני ואחרי, אז אנחנו בעצם עושים פה תיקון של הדומם, צומח, חי, מדבר, התיקון השלם, רק פעם בשנה. חשוב להעיר פה את שיטת פתח הדביר, רבי חיים בנימין פונטרימולי, שהוא בעצם היה חבר בבית דינו של רבי חיים פלאג'י בטורקיה באיזמיר, והוא סובר שבעצם הנשמות של המגולגלים לא נתקנות בברכת האילנות, כי אפשר לתקן אותם בברכות הנהלים האחרות, כמו שדיברנו, בורא פרי העץ, שקונה בדברה וכולי, אלא הוא מסביר פתח הדביר שברכת האילנות זה רק תיקון הנשמות הנידחות, הלכה למעשה אפשר לכוון גם וגם, גם על הדומם צומח חי מדבר, וגם על הנשמות הנידחות. נזכור שכל עניין הגלגול הוא כתוצאה אחת ויחידה של החטא הקדום, חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע. ואלמלא החטא הזה לא היו חטאים ולא היו חוטאים. והחטא הזה קשור באילן, מעץ הדעת. ולכן אם היה את החטא שקשור באילן, לא היה צריך גלגול, לא היה צריך לברר את הטוב מהרע. ולכן בברכת האילנות חשוב לחשוב, לעשות תיקון גדול לחטא את הדעת, שעד היום אנחנו משלמים עליו. הגמרא במסכת שבת, דף למד, עמוד א', מספרת על פטירתו של דוד המלך. דוד המלך רצה שהשם יגיד לו מתי הוא ימות. אמר לו השם, אני לא אומר לאף אחד מתי הוא ימות. אומר לו, בכל מקרה, אז תגיד לי באיזה יום אני אמות. אמר לו, לא אגיד לך, אבל תגיד לי באיזה יום בשבוע. אמר לו, אתה תמות בשבת. אמר לו דוד המלך, לא, אז תהרוג אותי בשישי, אני לא רוצה למות בשבת, הלנת המת ומוקצה. אומר לו, לא, יום אחד שאתה לומד תורה זה חשוב. אומר לו, אז ביום ראשון תהרוג אותי. אומר לו, לא, יום ראשון כבר הגיע הזמן למלכות של שלמה, והמלכות נוגעת בחברתה כמלוא נעימה. ולכן אתה צריך למות בערב שבת. מה היה עושה דוד המלך? הוא היה תמיד חכם עצום. כל השבת הוא לא היה ישן, הוא רק היה לומד ומתפלל. ושהגיע היום התאריך, ו' בסיוון, שבועות, שבו דוד המלך צריך להסתלק. מלאך המוות בא לקחת אותו, אבל הוא לא יכול, כי דוד המלך כל הזמן עוסק בתורה. יתי וגר יזכו ליומה. כן, הוא כל הזמן יושב בתורה ולומד. מה עשה מלאך המוות? הוא יצא מחוץ לבית המדרש של דוד המלך. היה שם אילן מאוד גדול. בא מלאך המוות וניענע את האילן, בחיש באילן, כלשון הגמרא. דוד המלך שמע את הרעש הגדול של האילן, אומר, מה קורה פה, איזה מסוכן. אז הוא סגר את הספר, ותוך כדי שהוא חוזר על הלימוד בעל פה, הוא בא לצאת מבית המדרש, היה שם מדרגה, ובאותה שנייה בא מלאך מוות, שלף את המדרגה, ואז דוד המלך חשב שיש מדרגה, ולא היה מדרגה כזה, לשנייה אחת הוא נבהל, באותה שנייה שהוא נבהל, הוא לא אמר דברי תורה, ואז מלאך המוות לקח אותו. מעניין בגמרא הזאת, שאיך עשה מחמם שהוא רוצה להסיח את דעתו של דוד המלך מלימוד התורה. אז איך הוא מסיח את דעתו? אומרת הגמרא, בחיש באילני, הוא מנענע את האילן, דווקא את האילן. למה? הרי כתוב בבראשית, שמה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם? כי ביום החלוכה ממנו מות, תמות. אדם הראשון מסף אכל מהעץ, האם הוא מת? לא ולא. אנחנו יודעים שהוא נשאר בחיים, חווה, קין, הבל וכולי. למה הוא לא מת? אלא כתוב בתהילים, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אצל הקדוש ברוך הוא יום אחד זה אלף שנים. ולכן אדם הראשון היה צריך לחיות עד אלף שנים ואז למות, ולא ואכל וחי לעולם. חיים נצחיים. אבל אדם הראשון, כתוב במדרש, גם בזוהר הקדוש זה מובא, ראה שנשמע דוד המלך, נשמע את המשיח, צריכה להיות נפל. כן, לא עלינו. ולכן אדם הראשון ויתר על 70 שנים מחייו, ומסר אותם במתנה לדוד המלך. ולכן שדוד המלך מגיע בו' בסיוון, יום הולדת 70, הוא חייב למות. למה? כי 930 שנים של אדם הראשון, ועוד 70 שנים של דוד המלך, ביחד שווה 1,000. כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. זהו. נגמר יום אחד של הקדוש ברוך הוא, וזה ביום החולך ממנו, מות תמות. ולכן דווקא דוד המלך מת בגיל 70, בדיוק ביום הולדת, ולכן המלאך המוות רומז לו עם האילן, כי בגלל האילן הוא צריך למות. נסיים בעוד שתי הערות שקשורות, וזה מעניין לראות שבגמרא במסכת ברכות דף מ"ג עמוד ב', יש נוסח קצת שונה של ברכת האילנות. אמר רב יהודה, היימן דנאפיק ביומי ניסן וחזה אילני דקמילבלה, ואומר ברור שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם. לכאורה ליהנות, להתנאות, זה אותו דבר. אבל לרבנו צבי אליהו מדינוב, הבעל הבני יששכר, יש לו חיבור שנקרא מגיד תעלומה. זה פירוש על מסכת ברכות. והוא מסביר מה ההבדל בין ליהנות. ליהנות הם לשון הנאה. אבל להתנאות, אומר המגיד תעלומה, להתנאות ומלשון תנאי. אומר המגיד תעלומה, כל החיבור והקשר שלנו לדומם, צומח, חי ומדבר, זה על תנאי. על תנאי שנתקן, על תנאי שלא נקלקל. ולכן צריך לברר חלילה, ולא ליהנות בלי כוונה. כך כותב המדרש רבה על קהלת, ראה את מעשה אלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל יוני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ושובחינן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. ולכן כל הממשק שלנו עם הבריאה הוא ממשק על תנאי להתנאות בהם בני אדם. ולכן יש חשיבות גדולה לסביבה החברתית שלנו. על אחת כמה וכמה, מי שנמצא בימי הקורונה בבידוד או בבין הזמנים בבית עם המשפחה, את השבתות, את החגים, את ההתעלויות הרוחניות שאנחנו עושים בסביבה הקרובה שלנו. רב אברום זצ"ל, רב של ישראל, יושבת מרכז הרב, היה מקפיד לברך ברכת האילנות דווקא עם מניין של בחורים מהישיבה, ישיבת מרכז. והוא אמר שברכת האילנות היא לא ברכה רק על האילנות הטובות, אלא זה ברכה גם על הבריאות הטובות. ולכן הוא מקפיד לברך בסביבת בריאות טובות, ואמר אין בריאות טובות יותר מאשר התלמידים שלי בישיבה במרכז. ולכן שאנחנו מברכים ברכת האילנות צריך לכוון גם על הבריאות הטובות שסובבות אותנו ומהנות אותנו. אני משתדל כל שנה להקפיד לברך, לפי החידוש של רב אברום זצ"ל, לברך עם אשתי והילדים, לא לברך לבד, לברך עם הבריאות הכי טובות שלי, עם המשפחה שלי, שהן בבחינת בריאות טובות להתנאות בבני אדם. ועל דרך הרמז או דרך הפשט, ברכת האילנות בגימטריה 1124, שזה בגימטריה כי זו המעולה שבברכות, פשט. למה זה המעולה שבברכות? כי יש פה גם תיקון הגלגולים. וגם מודעה על הבריאות הטובות שסובבות אותנו. אז דיברנו היום בלימוד על מושגים של גלגול, ברור, תיקון, אבל צריך לדעת. אני לא יודע מה איתכם, אני לא מקובל. אנחנו, רבנו ככולנו, אנשים פשוטים, פשטנים, אנחנו לא מקובלים. אנחנו על פי החסידות הבעל שם טוב הקדוש, רוח הפנו משוי החשם יודעים, שעיקר התיקון זה התמימות. וסרתם ואהבתם אלוקים אחרים. אומר הבעל שם טוב, וסרתם וסרתם, סרת מהתמימות, ישר אהבת אלוקים אחרים. התמימות זה עיקר התיקון. בפרט אצלנו שאנחנו לא יודעים מה היינו בגלגול הקודם, אנחנו גם לא יודעים איך בגלגול הזה. אז בואו נראה איך מלמד אותנו אדמו"ר הקדוש מקומרנה, מהי מעלת התמימות? היכל הברכה, פירושו על התורה לפרשת חוקת. הוא מסביר שם את חטא מי מריבה, שמשה רבנו עיקה על הסלע. ועיקר חטא של משה שלא הלך בדרך עבודה של אמונה. כי בזה שווה קטן וגדול, כמו שביארנו במצוות הקהל, שמבין תף להשוות עצמו באמונה עם ילד קטן לאמונה פשוטה, ובדרך אמונה שאין שום מציאות דבר קטן וגדול, שלא יהיה מאיתו יתברך. אם כן, כל המדרגות הן באחדות ומדרגה אחת, כי באמת מצידו יתברך, כל הספירות מתייחדים ובטלים בכל הרף עין למדרגות אין סוף, אלא שהתקשרות שיש להם בישראל חוזרים מבחינות גבול ומידה, ויש להשפיע שפע וחיים כטעם ואתה השם אל תרחק, כבר בזוהר התרומה, וכל התחלקות המדרגות הכל מצידנו באמונה שלמה נופל כל הרע לגמרי, ונתברר כל הטוב, ונתעלה המלכות עד רישה דלוית ידע, והכל מתייחדים באחדות הפשוט. אם כן, אין שום מדרגה קטנה וגדולה, כי הכל טוב גמור ואחדות אחד גם מצידנו. ואילו היה הולך משה רבנו בדרך העבודה של אמונה, היה מעלה כל ישראל למדרגה עליונה, והיה יכול לבוא לארץ ישראל, כי הכל אחד יחיד ומיוחד גם מצידנו. והכל טוב גמור עץ הדעת, היה מאיר בחיים כעץ החיים, והכל יכולים לפעול באמונה שלמה, כי זה כל האדם. אבל משה רבנו הלך בדרך של מקובלים, בדרך ייחודים ושמות קודש, ולזה יש כמה הורים ומורים שלא זכו עדיין לזה, ועל ידי ייחודים לא היה אפשריות לברר ולייחד, אלא פרטות, ולא בכללות עולם כמו שיהיה בזמן המשיח. ועל ידי דרך עבודה של אמונה, היו מעלה כל ישראל למדרגות ימות המשיח, וגם הוא היה נתעלה אלוהי רב ביחידת האצילות. אומר האדמו"ר הקדוש מקום ארנה, חטאו של משה רבנו שבחר לפעול בדרך הייחודים והשמות. דרך הייחודים ושמות הקודש זה דרך שידועה ליחידי סגויה בכל דור. אבל זוהי דרך שמבררת רק בפרטות ולא בכללות העולמות. זוהי דרך לפרטים ולא לרבים. ואילו האמונה התמימה היא נחלת הכלל, ולכן בכוחה לפעול בכללות ובפרטות, גם באור פנימי וגם באור מקיף. אז מי שברך כבר ברכת אילנות אשריו ואשרי חלקו, שזכה להיות מן הזריזים המקדימים למצוות. אבל מי שטרם ברך, שיחפש אנשים טובים, אבא, אימא, אחים, אחיות, אישה, ילדים, חברים, חברותות, לברך ביחד עם בריאות טובות ולשמוח בתמימות, שאנחנו לא מבינים בתורת הקבלה, אבל אנחנו מודים אפילו על פרח קטן, פרח בחילוף אותיות, רפח, רפח ניצוצות, על כל לבלוב, לבלוב זה ההפך מאותי, לבלוב ובלבול זה אותם אותיות, יש בלבול ויש לבלוב. אנחנו מודים על הלבלוב, אנחנו מתגברים על הבלבול, אנחנו מודים על כל פרח, על הפרח בגני, על כל פריחה קטנה, על כל חסד קטן, שקדוש ברוך הוא מחייך איתנו, ואם נברך בשמחה עם אנשים טובים, מתוך כך גם מצלח התיקון הפנימי בעזרת השם, שיהיה לכולנו פסח שמח וכשר וניסן מרומם, ניסן שיעלה את כל הבחינות לקודש, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.